שלום וברכה, לעילוי נשמת ברוך בן עישה אבי גזר, ואנחנו נלמד על עין טובה. אחת מהמידות שצריך האדם לברור לו כדרך ישרה שיבור לו האדם. רבי יהושע אומר, עין טובה. והמשנה בפרק חמישי של אבות אומרת, כל מי שיש בו שלוש מידות אלה, מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. ומי שלהפך, עין רעה וכו', מתלמידיו של בלעם הרשע. כן, עין טובה היא המידה של מי שעמד בראשית הזהות הישראלית, דהיינו אברהם אבינו. אז אם אתה רוצה להיות יהודי, דבר ראשון, תקנה את המידות של האבות. מה המידות של האבות? מתחיל ממידתו של אברהם אבינו. עין טובה. מהי העין הטובה? כדי לעמוד על כך, יש להתבונן בעין הרעה. העינו הרעה של בלעם הייתה עין חלקית. איך אמר לו בלק? אני רוצה שתקלל, ולכן אני אקח אותך אל מקומות שבהם לא תראה את הכל. אם אתה רואה קצת מהאומה, קצת מהמשראל, יש סיכוי שאתה תשפוט אותם לרע. אם אתה תשפוט, אם אתה תסתכל על עם ישראל בכללותו, אתה עלול דווקא לברך, וזה מה שבלק לא רצה, ולכן הוא ביקש מבלעם לעמוד במקום שבו אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. משל למה הדבר דומה? לתמונה אימפרסיוניסטית. הציירים האימפרסיוניסטים במאה ה-19, היו חלק מהאסכולה האימפרסיוניסטית, הייתה מציירת נקודות נקודות. נקודת צבע ירוק, ועוד נקודת צבע כחול, ועוד נקודת צבע שחור, ועוד קצת צהוב, ועוד קצת חום. אם אתה מסתכל מקרוב, אתה רואה אוסף של כתמים. אתה מסתכל מרחוק, אתה רואה את התמונה. אז זה כנראה ההפרש שיש בין עין טובה לעין רעה. העין הרעה רואה את הדברים באופן נקודתי, ואז כשאני רואה את הדברים באופן נקודתי, יכול להיות שאני אראה קירור, שאני אראה חוסר משמעות. כשאני רואה את הדברים בהיקף כולל, אז אני יכול לראות את הטוב. כמו שאומר הרב בספר אורות. איך כתוב? זה בעמוד קוף ממשהו. קוף ממתת. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, אנחנו אוהבים את עם ישראל, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. כלומר, אני צריך להסתכל על עם ישראל ולומר, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, לעשות רשימה כללית של כל מה שלא בסדר. אבל, הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כלומר, יש הבדל בין הנקודות הספציפיות, זה צריך תיקון וזה צריך תיקון, לבין העצמיות של כנסת ישראל. כמו אם אני מסתכל על עצמיותה של כנסת ישראל, או נגיד במינו אחרות, איזו מגמה האומה הישראלית משרתת במציאות, אנחנו נראה שתמיד אנחנו משרתים מגמות נאצלות וטהורות, גם אם באופן מעשי יש מיליארד בעיות. על זה הוא מביא את הפסוק, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. כלומר, אם אני מסתכל על כולך, אין בך מום. אם אני מסתכל על פה, על פה, על פה, יש מום. וזה ההפרש, אם כן, בין עין טובה לבין עין רעה. טוב, אם זה כך, נשאלת השאלה, מתי אני צריך להשתמש בעין טובה, ומתי אני צריך להשתמש בעין רעה? אומר הכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. נכון? כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מסביר הרב צבי יהודה קוק. מה זה עין בעין? האם זה מדובר על אדם, הרב צבי יהודה קוק אומר בחוש הומור, אם זה אדם שיש לו עין בתוך העין, שילך לרופא. אלא הכוונה שהוא מכוון את עינו כלפי העין של מעלה. כלומר, המבט שיש לקדוש ברוך הוא על המציאות, והוא בוודאי מבט כולל, הוא בעצמו המבט שאתה צריך לקנות, מתי? בשוב השם ציון. כלומר, ישנם מעמדים בהיסטוריה שדורשים יותר עין טובה מאשר מעמדים אחרים. יש מצבים שבהם אתה לא צריך כל כך עין טובה. למשל, כשאתה בתוך הקהילה שלך, באיזושהי פינה של הגלות, אדרבה, אולי עין טובה תקלקל, כי יש בעיות דחופות שצריך לטפל בהן, ואם לא תטפל בהן, אוי ואבוי מה יקרה. אז עדיף אולי לא להיות כל כך עם עין טובה. אבל בשוב השם ציון, במצב של גאולה, אם אתה רוצה להחזיק מעמד ולהבין בכלל מה קורה, אתה צריך עין טובה. כי אם לא, אתה תתבלבל. ייתכן שזאת גם הכוונה של הנוסח של התפילה. ותחזנה עינינו בשובך לציון. מה זה ותחזנה עינינו בשובך לציון? וכי היה אבא אמינה, היה מקום לחשוב שכאשר תשוב לציון, כולנו נצטרך טיפולי עיניים, כולנו נהיה עיוורים, שנצטרך דווקא להתפלל שתחזנה עינינו בשובך לציון. אלא הכוונה שכשתשוב לציון, תעשה שאנחנו נראה שאתה שב. כי יכול להיות שאתה שב לציון, ואף אחד לא שם לב שאתה שב. ומדוע יש סיכוי שלא נראה שאתה שב? בגלל שעמומים יתרבו כל כך בעקבות משיכה חוץ ביזגה, וכל כך הרבה בעיות יהיו, שאתה עלול להסתכל על הדברים בעיניים לא נכונות. אז לכן אומר לך הכתוב, עין בעין יראו בשוב השם ציון, אתה תצטרך בשוב השם, לקנות את המבט שיש לקדוש ברוך הוא על המציאות, שהוא בוודאי מבט כולל ועין טובה. אומר ספר הזוהר שיש בעולם שלושה עיניים. יש עיניים למטה, זוג עיניים, עין ימין ועין שמאל. עין ימין נחמדה, מלמדת זכות, עין שמאל מבקרת, מלמדת חובה. אבל על גביהם, זה כמו בציקלופ, כן? יש עין אחת והיא כולה ימין, כולה ימינה לטבה סמלה. אין שם בכלל שמאל, יש רק ימין. ואלמלא היא עינה, דהגין ומחסנה לעלמה, לט עלמה יחיל לנקם. כלומר, בלי אותה עין שמגינה על העולם, אי אפשר היה לעולם לעמוד. כלומר, צריך שמעבר עולם של ביקורת, גם של לימוד זכות ולימוד חובה, אבל צריך שמעל לזה המגמה הכללית תהיה ברורה. אני אקרא להרוויח זמן. טוב, לא, זה הלך מהר. ובכן, איפה קונים את העין הטובה? איך קונים עין טובה? אחת מהדרכים לקנות עין טובה, היא לעסוק באותו ממד של התורה שעוסק בעין הטובה. ומהו אותו ממד של התורה שעוסק בעין הטובה? תורת הסוד, תורת הקבלה, היא המלמדת את האדם לראות את הדברים בעיניים כוללות. למשל, אומר ספר הזוהר, מי שלומד רק תורת הנגלה, אז הוא חי בעולם של טוב ורע. הוא בעץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע, זה מלמד אותך, זה חייב וזה פטור, זה אסור וזה מותר, זה טהור וזה טמא. אז אדם שלומד תורת הנגלה, כלומר את עולם ההלכה, הוא כל הזמן נמצא על הגבול המבדיל בין הטוב לבין הרע. הוא עושה טיול מתמיד בעולם הרע. נכון שהוא נמצא מהצד של הטוב, אבל הוא כל הזמן בודק את הגבולות, זה הטוב וזה הרע. מה הדבר הזה גורם לנפש האדם? שהוא זקוק כל הזמן להגנות. ומהו הביטוי המעשי להגנה? החומרה. אני מחמיר. למה אני מחמיר? כי אני מודע לרע שיש בעולם, לאן אני יכול לפעול. אז אני זקוק להרבה הרבה חומות של חומרה, וממילא להרבה עין רעה על המציאות, כדי להציל את הטוב מן הרע. מה שאין כן, אם אני לא עוסק בעץ החיים. עץ חיים זה תורת הסוד. בתורת הסוד, הכל טהור, הכל זכאי, הכל כשר, הכל טהור. זה מבט שקונים. טוב, יש גם שם סכנה. מה סכנה? אם אני אגיד הכל טוב, אז באמת גם הרע הוא טוב. נכון, מבחינת ההנהגה האלוהית, גם הרע משמש לטובה. אז מה זה אומר שצריך לעשות את הרע? לא, תלמד גם תורת הנגלה. אתה לא יכול לעסוק בנסתר לפני שעסקת בנגלה. אבל אם אתה לא עוסק בנסתר, אז ההסתכלות שלך אל הנגלה מפילה אותך לתוך הקטנות. ולכן אתה נוטה לחומרה. מעשה שהיה כך היה, בירושלים וביפו, בזמנו של מרן הרב קוק. היה ויכוח חריף ביותר מסביב לשאלת שמן השומשמין בפסח. האם זה קטניות או זה לא קטניות? מאז הוויכוח הזה התפתחה ההלכה, ותמיד אומרים שהיהדות קופאת על שמריה. זה לא נכון, אני כל שנה שומע הלכות חדשות שלא הכרתי כשהייתי ילד. ולכן בדרשת שבת הגדול השנה בבית הכנסת פתחתי הלכות פסח השנה בדיוק כמו בשנה שעברה. אבל זה דבר שהוא לא כל כך פשוט, כי היום התפתח הכלל, כל דבר שאתה לא יודע מה זה, זה קטניות. בקיצור, בימיו של הרב קוק, היה לראשונה, הצליחו לעשות דבר שלא מעולם לא עשו לפני כן, שמן משום שמין. ויש איזה יהודי שפיתח מכונה לעשות שמן משום שמין. והוא ביקש מהרב קוק, שהיה אז רב ביפו, שייתן לו תעודת כשרות לפסח. הרב קוק נתן לו. כל רבני ירושלים, מאחד מבתי הדינים שהיה בירושלים, קפצו, אמרו, מה פתאום, זה אסור, זה אסור, זה אסור. ויש התכתבות ארוכה מאוד בין הרב קוק לבינם, שבה הרב דוחה כל הזמן את כל טענותיהם. בסוף הם אומרים, ראינו את כל הטענות שלך, בכל זאת זה אסור. למה? ככה. עונה להם הרב קוק, הגזמתם. ואז הוא מביא להם דברים מאוד מעניינים בנושא הנטייה לחומרה בכלל. אין לבקש להחמיר במה שלא קיבלנו על זה מרבותינו בדבר שבעצמו הוא סייג. ואין להוסיף חומרה על חומרה, כי אם במה שמצאנו מפורש או בראיות ברורות, אבל בנידון דידן שהכל הוא להיפוך, שהעניין הוא מנהג ביסודו וזה הפרט המחודש, אין בו שום מנהג, הרי לא יכול להיות שמנהג לא לאכול שמן שום שמין, כי הרי לא היה שמן שום שמין, ואי אפשר שיהיה בו מנהג, וראיות ברורות נותנות עדותן להקל, אפילו אם יהיה אפשר להיכנס באיזה דחוקים לדחות את הראיות, גם כן אין לנו למשוך את הדבר להחמיר ולהיות מוסיפים על הדברים ששמענו. ועיקר הנטייה לחומרות יתרות, מאיפה זה בא? כן? ועיקר הנטייה לחומרות יתרות, במה שיש דרך סלולה על פי דרכי התורה להקל, אין זה מילתא דחסידותא כלל. וכבר גינה עניין זה, קדוש השם הרב חיים ויטל, זל, בהקדמתו לספר עץ החיים, ודייק, שזוהי מידה של המתרחקים מפנימיות התורה. כלומר, אלה שלא לומדים קבלה. רחמנה ליצלן מהי דעתה. וזה לשון קודשו. וכנגד כת חכמי הפשט, אותם אשר הם מואסים לעסוק בחוכמת האמת, הנקרא עץ חיים לחיי עולם, ועוסקים בסיפורים הפשטיים בפשוטן בלבד, ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד, חס ושלום, אשר היא נקראת עץ הדעת טובה, עליהם אמרו, חכמים הם להרע, ולהטיב לא ידעו. כי בסיבת היותם מואסים בעץ חיים, אין הקדוש ברוך הוא עוזר אותם. והם שוגים מפרטי עץ הדעת טובה, ומהפכים אותו לרע, ומתמאים את הטהור, ואוסרים את המותר, ופוסלים את הכשר. עד כאן לשונו. הרי דייג בשלושה אופנים של טהור מותר כשר, והפחם הוא תמה אסור פסול, שזוהי תקלה, מה שנוטים יותר מדי להחמיר ולאסור. ובאמת, דרכם של רבותיי, הגאונים הצדיקים, שזכיתי לשמשם, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, היה שלא להיות נוטים להחמיר בכל מה שיש מקום להקל. בייחוד בדברים שאין היסוד חזק על זה בדברי חז"ל בתלמודים, שדי לנו מה שלא נזוז חז ושלום ממה שהונהגנו על פי מנהגי רבותינו הפוסקים, אבל בפרטים שיש לדון לכאן ולכאן, ודאי הנוטה להקל, להיות חכם להיטיב, הרי זה משובח. ובלבד שיהיו דבריו מיוסדים על פי עומק ההלכה וסברה ישרה. כן, אנחנו רואים בין, קשר בין הנטייה להקל לבין העין הטובה שמלמדת תורת הסוד. כן.
הרגע בעל בן ישחי למשל שהוא גדול בקבלה ויש לו נטייה
להחמיר. אז פה קושיה. עכשיו, אם כך, איפה כן להחמיר? הרב כותב בסוף, יש משהו שאני חושב שבכל זאת כן כדאי להחמיר, בגלל שהדור פרוץ בו, וזה בכבוד תלמידי חכמים. כבוד תלמידי חכמים, זה אני אומר, בכל זאת שבזה יחמירו, ולא בשאר הדברים. עכשיו, המקובלים עצמם, הם נוטים בעצמם להחמיר על עצמם. מדוע? כי הם לוקחים על עצמם את העול של החומרה עבור כל ישראל. כלומר, המקובל מחמיר על עצמו ומקל לכולם. אלא אם כן, התפתחה האופנה להנהיג בהמון הנהגות של המקובלים. וזה קצת עונה על השאלה שלך. בסדר? עכשיו, אם כך, אנחנו רואים שיש מבט שבאופן סמוי פועל אפילו על הפוסקים לפי מידת עיסוקם בתורת הסוד. מה בתורת הסוד כל כך מחנך לעין טובה? פשוט מאוד. תורת הסוד היא מונותאיסטית. כלומר, היא מאמינה שהשם אחד. ואם השם אחד, אז אור השם נמצא בכל. אז נכון שבאופן מעשי אני צריך להבחין בין הטוב לבין הרע. אבל הידיעה שאור השם נמצא בכל, היא ידיעה מרגיעה. שגורמת לי להתייחס ביותר נוחות אל המציאות. יש גם בחינה נוספת של העין הטובה, והיא מה שהרב מכנה בספר אורות בשם הסימפתיה האלוהית. מה זה סימפתיה אלוהית? מהו היחס של האדם אל הקדוש ברוך הוא? לפני כמאה שנה, הייתה מלחמה, קצת פחות מאה שנה, שקראו לה מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה. אז עוד לא ידעו שהיא הראשונה, לכן קראו לה המלחמה הגדולה. אחר כך, כשהייתה מלחמת העולם השנייה, אז התרגלו לקרוא לראשונה, בשם מלחמת העולם הראשונה. האופנה הזאת התפשטה גם על מלחמות לבנון. ובמלחמת העולם הראשונה, היה היו מדינות שונות, ובמדינות השונות היו יהודים. היו יהודים בגרמניה, יהודים ברוסיה, יהודים בצרפת, יהודים באנגליה. ושאלו את אחד מהרבנים, בעד מי צריך להיות? אנחנו מתפללים שמי ינצח? האם הגרמנים, או הרוסים, או הצרפתים, או האיטלקים? בעד מי להיות? ענה אחד הרבנים, במלחמה תמיד כדאי להיות בצד החזק. והצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. זה מה שצריך להיות. צריך להיות בעד הקדוש ברוך הוא. טוב, האמירה הזאת בתור אמירה של התעוררות מוסרית יש לה מקום. יש לה רק בעיה אחת. מי זה הקדוש ברוך הוא בתפיסה הזאת? זה החזק. מה? זה הצד החזק. והצד החזק זה תמיד אלים. יש אלימות בדבר הזה. יש קניעה. מי זה הקדוש ברוך הוא? זה מי שאתה צריך לעשות משהו. אומר, כדאי לך, כי הוא חזק. יש גם מושג כזה שהתפתח בדורות האחרונים. הרבה אנשים אומרים שהם מאמינים בכוח עליון. מכירים את המושג הזה? מושג אלילי, מובהק, שחדר לתוך הנפש של בני אדם, גם אצל דתיים וגם אצל חילונים. מי זה אלוהים? הם אומרים, כוח עליון. זה נורא. זה אומר שאלוהים הוא כוח. הוא כוחני, לפי זה. אני מכיר את כוח, הגרביטציה, ואת כוח הדבקות בין המטרה, ואת כוח השכנוע, ועכשיו הוסיפו לי גם כוח עליון. הוא כבד. אי אפשר להתמודד מולו. כל כך חזק. זה ממש מתאים לתפיסה המוסלמית של האלוהות. ברור שנפש חופשית, נפש בריאה, איננה יכולה להזדהות עם מושג כזה. כי מושג כזה הוא מושג של עין רעה. כאילו האלוהים אינו רעה בחיים. הוא ינצח את החיים. המחיר של הדבקות באלוהים זה הוויתור על החיים. זה נורא. אלוהים כזה מוכרח למות. ויש כבר מי שמית אותו. היה גוי אחד בגרמניה, ניטשה, אמר, אלוהים מת, ואני הייתי בהלוויה שלו. כולם אמרו, איזה גידוף, איך הוא מדבר, איזה התבטאות כלפי שם שמיים, בושה וחרפה. אתאיזם. ככה הוא אמר, ככה אמרו עליו. אבל הוא בשלו. השאלה היא, האם הוא צודק או לא צודק? אותו ניטשה אמר בספרו השחר, העולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עתיד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. אז כשהוא אמר, אלוהים מת, למה הוא התכוון? לאלוהים שלהם, לתפיסת שם שמיים שהתפתחה במשך הדורות באירופה, הרואה באלוהים מי שמצר את החיים. ולכן, מושג כזה באמת הוא מושג שצריך להתבטל. כי לא רק שאלוהים עומד כצר מולך, גם אתה מקנה בו. האם רוצים פה לשמוע, או שלא רוצים לשמוע, את ההוכחה של ניטשה שאין אלוהים? יש מישהו פה רגיש שיצא לפני שאני מביא את ההוכחה? רוצים הוכחה? רוצים לשמוע או לא? דברי אפיקורסות, אה? טוב, הוא אומר ככה. הוא אומר, אם יש אלוהים, הוא שלם, נכון? מאוד מאוד שלם, שלם באופן מוחלט. איך לא אקנה בו? הרי הוא השלמות המוחלטת, ואני לעולם לא אהיה שלם כמוהו, וזה עושה לי רע על הנשמה. אני מקנה. והקנאה זה דבר שאוכל, זה דבר רע. והלא הנחת יסוד שאלוהים הוא טוב. והנה עצם מציאותו זה עושה לי רע. מסקנה, אין אלוהים מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה? כן או לא? משכנע, לא? אתם יודעים מי הסכים עם ההוכחה הזאת? הרב קוק. בספר אורות הקודש, חלק ב', אומר רבנו הרב קוק כדלהלן. מה היתרון של הרב קוק, אגב? שהוא תמיד צודק. וזה דבר שבאמת מאוד עוזר ללמוד את מי שתמיד צודק. אומר הרב, בעמוד שין צדיק זין, בחלק ב', יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. יש יצר הרע גלוי, תאוות. אבל יש יצר הרע כזה עמוק, עדין כזה. קנאה מרכבת עצמות. המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה. רבים לא יכירוה. מפני שישנם כמה גורמים שמונים את השפה מלוויה, אבל היא ישנה. או ישנה. נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה שאינן מתלבשות כאן בלבוש נוכרי, ונושאות עליהן תמיד שם זר. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. מאיפה הרב קוק לקח את זה? הוא קרא את ניטשה. איזה רב התיר לו? הרבנים נתנו לו היתר? האדם מקנא הוא באלוהים, על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת. כדי להסיר מהנפש הכואבת, החולת הרכה ואת העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. טוב, עד כאן ההוכחה שאין אלוהים. עכשיו, מה התשובה? אני מבקש לא לצאת עד שאתם לא מקבלים תשובה. לא התכוונתי שבמחות מהיר שמלמד אמונה ואהבה, שחס וחלילה יגיעו לכפירה. אומר הרב, יש כמה נתיבות כדי לענות על זה. אני מזמין אתכם ללמוד את עמוד שין צדיק וב ושין צדיק ח', שין צדיק זין ושין צדיק ח', אבל כאן אני אתייחס רק למה שכתוב בעמוד שין צדיק ט', שלושה עמודים אחר כך. אומר הרב, מאיפה זה בא, הקנאה הזאת באלוהים? בגלל שאתה מעמיד חיץ חזק בינך לבינו. אלוהים מצד אחד, ואתה מצד שני. זה ההקצנה של ההשקפה המונותאיסטית. כלומר, ההשקפה אומרת שיש אלוהים מצד אחד, ועולם מצד שני. אבל באופן פנימי, יש גם מקום להשקפה הפנתאיסטית, שאומרת שאני והאלוהים, אנחנו במערכת אחת. אז השלמות שלו, זה השלמות שלי. אמנם הפנתאיזם יכול גם כן להגיע לכפירה כמו שאצל שפינוזה. אבל בכל זאת, יש גם פנתאיזם של החסידות. לתתר פנוי מיני, אפשר אם כן לנקות את הפנתאיזם משיגיו. איך אומר הרב? פחות מהשקפה זאת מייגעת את האדם, ההשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה הפנתאיסטית, כשהיא מזדקחת משיגיה, המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלדי האלוהות. מה זה החלק התבוני של החסידות החדשה? חבד. כן, זה הכוונה. כן, ניקוטי תורה של אדמור הזקן וכדומה. ברור. אם כן, יש הזמנה לתפיסה של האלוהות מתוך עין טובה. אומר הרב, באורות הקודש במקום אחר, אני כעת לא זוכר את העמוד, כל השקפה באלוהות שאיננה ממלאת את הנפש, נועם שלם מכל צד, אנו יודעים שהיא לא נכונה. כלומר, אם הציור שיש לך מאלוהים הוא ציור שגורם לך יגיעה בנפש, סימן שזה ציור שקרי. לכן צריך עין טובה הרבה כדי לפתח את הציור עד כדי שקרבת אלוהים תהיה נעימה וטובה. דבר דומה מצאנו ביחסי הזוגיות איש ואישה. הכינוי המקובל בעברית לאיש הוא בעל. והכינוי המקובל לאישה הוא אישה. זה בעיה. כי אם הוא איש הוא בעל, אז יש לו בעלות. הוא הבוס. הוא זה כוחני. אותו דבר, אפשר גם לקרוא לקדוש ברוך הוא הבעל, נכון? עובדי האלילים היו מכנים את האל המרכזי בכנען בשם הזה. מה? בעל פיאור, כל מיני בעלים. כן? הבעל עננו, אמרו שם, עובדי הבעל, בהר הכרמל. אז אם כך, השאלה היא, האם היחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא גם לא יחס כמו אל הבעל? אומר הנביא, הושע, ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא ייזכרו עוד בשמם. זאת אומרת, צריך לזכך את התפיסה של האלוהות, באופן שאתה תפסיק להתייחס אל הקדוש ברוך הוא, כמו שעובדי הבעל מתייחסים לבעל. כלומר, המושג של כוח עליון, של בוס, של חזק, המושג הזה צריך לחלוט מן העולם. כמו שאמר ניטשה. כלומר, יש צורך בזיכוך ההכרה. מי עוזר לנו להגיע לזיכוך הזה? לפי הרב קוק, מי שעוזר לנו זה החילונים. החילונות נוצרה כדי לזכך את האמונה משיגיה. ובמיוחד, החילונות הציונית. כי החילונות הציונית תובעת מן האומה הישראלית לשוב אל הנורמליות. אז צריך להודות לאחינו החילונים שמזכחים את האמונה משיגיה. כל זאת, אומר הרב בספרו הקדוש אורות, שכבר קראנו ממנו פסקה היום. אנחנו נקרא עכשיו פסקה נוספת באורות התחייה. פרק א', בעמוד ממתת, במעדורת מוסד הרב קוק. הצימאון החי המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו, את החיים המעשיים גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, הולך הוא ומפלש את נתיבו. כלומר, יש צימאון חי לאלוהים, צימאון אמיתי. מה עושה הצימאון הזה? הוא דוחף את גלגלי העולם. יש הרבה דברים בעולם שמתרחשים, שהכוח המניע אותם באופן פנימי, זה צימאון לאל חי. אף אגיד שלא תמיד יודעים שזה מה שדוחף. וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה. מה זה כל הדברים האלה שהרב מתאר? הציונות. לדרוש פריחה חדשה על הארץ, אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית בעד האומה ובעד העולם כולו להתרקם. כלומר, למה הרצל ומדוע בורוכוב ומדוע אחד העם רוצים להקים את התנועה הציונית החילונית? כי הם רוצים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה מעצבן. זה מעצבן מיוחד את החילונות. פעם הסופר הישראלי הגרוע עמוס עוז אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מהגאולה. אז תדע לך הרב קוק, אני לא חלק מהגאולה שלך. מה שהוא לא יודע, זה שגם הסירוב שלו להיות חלק מהגאולה, גם זה חלק מהגאולה. עוד יותר מעצבן. והתביעה הסימפתית האלוהית, איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. כלומר, הרצון הזה של עם ישראל להיפגש עם בורא העולם, הוא לא מופיע בצורה נחמדה בהתחלה. הוא מופיע אדרבה בצורה של דחיית הקודש. אדרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי. למה? בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות. כלומר, יש דברים בתפיסה של האלוהות שצריך לבטל. מה זה ההרגשות האלוהיות הזריות? שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, כן, ככה תופסים את אלוהים, בתור מי שחזק. הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה, של יראת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המוטבעת בישראל, זרע אברהם אוהבי. כן, כן.
נו.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, אנחנו יודעים שבמצב שלם יש לסנהדרין זכות להכות בן אדם שלא רוצה לקיים מצוות עשה אפילו, כדי להכריח אותו לקיימה. אם כן, אנחנו רואים שיש ערך לכפייה. עד כאן שאלתך? הבנתי אותך נכון? תשובה לשאלתך. יש ערך עוד יותר גדול שלא להכות אף אחד, כי כולם מקיימים מאהבה. נכון? כלומר, אין שום השתוקקות לזה שבית דין יעניש. נכון? זה יכול להיות לגיטימי, אבל זה רע. איך כתוב בספר ירמיהו? הנה ימים, פרק למד א', נכון? הנה ימים באים נאום השם. וחרדתי את בית ישראל ואת בית יהודה. ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. מה זה ביום החזיקי בידם? העברתי אותם את הכביש בעל כורחם, למרות שזה היה טוב. אשר המה הפרו את בריתי. כלומר, ברגע שאני הכרחתי אותם, אם אתה מכריח אותי לעשות משהו, למרות שאני יודע שמה שאתה מכריח אותי לעשות הוא דבר טוב, עצם זה שזה בא בכפייה, בכפייה, זה יגרום לי אוטומטית דחייה. אז ביום יחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה, הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי בם? יראיתי להם מי הבוס. יראיתי בעלות. כי זאת הברית אשר יחרוץ את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההמה. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה. כלומר, זה יבוא ממעמקים. והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. התוצאה תהיה שלא תהיה כל כפייה. אפילו שיעורי תורה לא יהיו. כי גם אם אתה מלמד אותי שיעור, יש בעיה. אם מה שאתה מלמד אותי מתאים לי, הייתי צריך לדעת את זה לבד, גם לי שתגיד לי. ואם זה לא מתאים לי, לא רוצה לשמוע. ולכן ממשיך הנביא ואומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו, למור דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. ברור? מה? לא שומע. זה עולם אחר, זה העולם שאנחנו מתקדמים אליו בזכות החילונות. כלומר, החילונות היא סימן לבגרות נפלאה של עם ישראל. כלומר, הגענו למצב כזה שיכולה להיות זהות יהודית המגדירה את עצמה כיהודית בלי נאמנות למסורת. זאת אומרת, אפילו הכפייה של המסורת, הכפייה הזאת נעלמה. כך שכאשר באים לקבל עול מלכות שמיים, ואת זה עושים איפה? במכון מאיר, עושים את זה מתוך הכרה שכלית וחירותית מושלמת. וזה מה שאומר כאן הרב בהמשך באורות, ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, לכן אני מודה לך על השאלה, ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, יש כאלה שמוכשרים בשלילה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב, ממי? מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. מה זה בעלי נשמה של עולם האצילות? שעוסקים בסתרי תורה. והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה הזאת, היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים. גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. מובן. אם כן, הרב כאן מזמין אותנו לשינוי בתפיסה. כן, שינוי של הסימפתיה האלוהית המתגלה לא רק בחיי היחיד, כי אם בחיי האומה. אומר הרב, בספרו הקש... מה? כן. כן, אני פה בשביל זה. הביטוי הקדוש ברוך הוא, מה היא נפקה מן הקהט? זאת אומרת, למה זה קשור לנושא של השיעור?
לא, דיברת קודם שהשם הקדוש ברוך הוא, אני חושב שאנחנו
אומרים לנו
משהו טוב
ומתאים,
זה
יש
לך
חלק אחר
לתורה.
אני לא אמרתי את זה עכשיו.
או אני יוצא של הדברים שאמרתי.
לא, 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 לא.
זה שם הבעל, זה שם בעל.
לא, צריך לבטל את שמות הבעלים, ואז לגלות את שמו האמיתי של הקדוש ברוך הוא, שהוא אהיה אשר אהיה. בסדר? כלומר, זה הולך ומתקדם במהלך ההיסטוריה. השם האלוהי הולך ומתפתח. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אלוהים. נכון? כך כתוב בתחילת התורה, בראשית ברא, אלוהים. כלומר, בתור בורא העולם הטבעי, נקרא אלוהים. אחר כך מופיע האדם. באדם יש גם יסוד מוסרי, אבל גם יסוד טבעי. לכן, אלוהי האדם נקרא בפרק ב' של בראשית בשם השם אלוהים. ויצב השם אלוהים אל האדם. אחר כך, האדם מקבל על עצמו את הדנות הבורא, אצל אברהם אבינו. ולכן אברהם אבינו הראשון שקורא לו בשם אדוני. הוא מקבל את האדנות שלו. אחר כך, האלוה נותן כבר הבטחות. לכן קורא לעצמו אל שדי. כשהוא מקיים את הבטחותיו, אומר, אני השם, יודקה ופקה. כשהוא כבר מולך במדינה, נקרא השם צבאות. מאחל מימי שמואל הנביא ואילך. אחר כך, כשהוא מתמיד את בריתו, נקרא קדוש ישראל, עיין ספר ישעיהו שמלא מזה, כאשר הוא מסלק את שכינתו בחורבן בית ראשון, נקרא בשם שמיים, וכאשר מסתלקת לגמרי שכינתו עם חורבן בית שני, הוא נקרא בשם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא הופך להיות מושג מופשט. הוא הקדוש, הוא הברוך. הוא גם טרנסנדנטי וגם אימננטי כאחד. הקדוש, ברוך, הוא בעצמו. כאשר הוא בורא את מדינת ישראל, הוא מקבל שם חדש. קוראים לו צור ישראל. נכון? זה אפילו כתוב במגילת העצמאות. וככל שהחיים הולכים ומתקדמים, והדברים הולכים ומתבררים, שם אהיה אשר אהיה, שם אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה, הוו גודל אלוהינו, אומר הרב בהמלחמה באורות. בסדר? אז אנחנו בדרך להיהיה אשר יהיה. בסדר? כן. תנסה.
שאלה
ראשונה
בקשר לשלושת האלה. אם באמת העין
טוב, שתי שאלותיך. שאלה ראשונה, את אומר, לגבי העין השלישית, וכי לא די היה בשתי עיניים, רק לשים את העין ימין מעל העין שמאל. זה נראה כמו שווה כזה, נכון? כזה, העין ימין מעל העין שמאל. כן, כן, אבל אני גם רוצה לענות. כן, תשובה. אם העין ימין הייתה מעל העין שמאל, אז זה אומר שבעולם התחתון היה רק מידת הדין. צריך ריכוך של הדין גם בתוך העולם התחתון. והעולם העליון צריך להיות כולו רחמים. לגבי שאלתך השנייה, האם זה אשמתנו שפיתחנו את התפיסה של האלוהות בתור בעלים? תשובה, זה לא אשמתנו. זאת עובדה, אולי זה היה הכרח היסטורי. אבל יחד עם זה, התפיסה האלוהית צריכה להשתנות, והדור נהיה יותר ויותר גדול, הנשמות של הדור הופכות להיות נשמות ענקיות, הראויות לתוכן אלוהי, בוגר. בסדר? כותב רבינו הגדול, הרב קוק, בספר מידות הראייה, שמודפס בסוף מוסר אביך, בערך אהבה. מהי האהבה? אומר הרב, האהבה זה התולדה של העין הטובה. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אם אתה אוהב, אין גבול. הכל נאהב. נכון, יש מדרגות בתוך האהבה. מהו הדבר הראשון שאני צריך לאהוב? אומר הרב, אהבת כל המעשים כולם, כל הברואים, היא קודמת לכל. אחר כך, אהבת כל האדם. אחריה, אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. אם אני לא אוהב את הכל, אז גם אהבתי את עם ישראל היא אהבה קטנה יותר. כי אני לא מבין את הערך של האומה הישראלית. זה הופך להיות איזה מין אגואיזם מורחב. אני אוהב את האומה שלי, כי אומתי היא האומה שלי. אז קצת הרחבת את האגו שלך אל כלל האומה. מה שאין כן, אם אתה באמת אוהב את כל היש כולו, כי יש לך עין טובה על כל היש, אז אהבת ישראל שלך היא עמוקה עוד יותר, כי אתה יודע שעם ישראל הוא זה שיתקן את הכל. הוא יתקן את מה שאהוב עליך, כלומר כליות המציאות. לכן צריך אהבת כל המעשים כולם. יש פה הרבה מה ללמוד, אנחנו לא נלמד על כל האהבה. אבל יש פה בעיה. האם האמירה הזאת היא שולחן ארוך מעשי? תשובה, לא. אם אני אוהב, אני צריך גם לדעת להפעיל את מידת הדין. אם אני אוהב אותך באמת, אני רוצה את התיקון שלך, אני רוצה את העילוי. לכן אני צריך גם לפעול במידת הענישה לפעמים, במלחמה. אבל הכל מתוך הידיעה שכוונתי לתקן את הכל. כן. אתה שואל מה המקור של הנטייה השמאלנית. בוא נסביר לך. ודאי שזה סותר. בוא נבדוק. אני אסביר. יש שתי תנועות בעולם. הייתה תנועה שקמה בזמן מלחמת וייטנאם בארצות הברית. לתנועה הזאת קראו Peace Now. ויש תנועה הפוכה לגמרי שקמה במדינת ישראל בשם שלום עכשיו. הפוכה לגמרי, ואני אסביר בדיוק למה זה הפוך. הרצון של בעלי התנועה האמריקאית היה שלא יהרגו אמריקאים. כדי לשכנע את ממשלת ארצות הברית שלא צריכים להרג אמריקאים, הם אמרו שזה לא יפה להרוג וייטנאמים. אבל באמת המטרה הייתה שלא יהרגו אמריקאים. התנועה הישראלית בדיוק הפוכה. היא אומרת, זה לא יפה להרוג ערבים. איך נשכנע את הציבור שזה לא בסדר? אנחנו נגיד שכדי שלא יהרגו ישראלים. אתה מבין את הכיוון? הכיוון הנשמתי הוא הפוך לגמרי. עכשיו אומר הרב, מאיפה זה בא? עצמות החפץ של להיות טוב לכל בלו שום הגבלה בעולם כלל, אני קורא כאן בעמוד קוף למתת בורות. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. כן, בלי הבחנה, אני עירך קודמים, כל זה לא קיים. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. כלומר, זה בא לנו מאברהם אבינו, שגם הוא היה כזה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה, ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. כלומר, יש שם ערכים, אין שם חוכמה. ואם אין שם חוכמה, החסד בסוף הופך להיות גם נזק. אבל מה שאנחנו מדברים כאן זה נקודת המוצא. נקודת המוצא היא העין הטובה. תודה רבה. שלום.